יפה. מדבר אדוני משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני אדוני וימותו. ויאמר אדוני משה דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בחולית אל הקודש בבית לפרוכת. שאלו המפרשים לכל הפסוק בלתי מובן, מה זה בקרבתם לפני השם וימותו? מה זה קרבתם? אז כלומר בקרבם, מה תף עושה פה בקרבתם? היה לו לומר בקרבם או בהקריבם, הרי מה היה המעשה איתם? לא ציווה אותם הקדוש ברוך הוא ושום דבר, והם מעצמם צדיקים היו נדב ואביהו, שקולים כמשה ואהרון. אמרו אנחנו נקטיר קטורת, שהפסוק מעיד עליהם אשר לא ציווה אותם. לקחו קטורת ונקראת אש זרה. למה אש זרה? אשר לא ציווה אותם והקריבו אותה. אז למה אמר בקרבתם? מה עניין בקרבתם לכאן שאומר דווקא בקרבתם? אלא בא לרמוז מה שאמר משה רבנו, הקדוש ברוך הוא פה נתן אישור לדברי משה רבנו עליו השלום. אחרי שנפטרו נדב ואביהו, אמר לו משה לאהרון, הוא אשר דיבר אדוני אליי בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבד וידום אהרון. מה פירוש בקרובי? אמר לו משה לאהרון, אני הייתי בטוח שביום שאנחנו נחנוך את המשכן הוא או אהרון ימותו חס ושלום. למה? כיוון שהשכינה ירדה מלמעלה צריך גם אחד כנגדה לעלות מלמטה. יש לנו כלל, כל אור שבא מלמעלה צריך לפני זה אור לעלות מכאן לשם. לכן האמת יש בזוהר שמתי שנפטר צדיק, אם מהרהרים תשובה אז התפילות עולות. ובית הפסוק וקצתי את העיר אפרוס כפי אל השם, קולות יחדלום ומטר לא ייתח ארצה. משה רבנו אמנם מדבר עם פרעו, אומר לו אני אצא להתפלל שיפסיק המכה, אבל נספורם לסיבים פנים לתורה. כשצדיק יוצא מהעיר ומתפלל על ישראל, פלפי שהוא יש לו עדיין דין 12 חודש, אסור לנו לבקש ממנו כלום, כי הוא תלות בדין שלו, יהיה מי שיהיה עושה דין לחשבון 12 חודשים. אחרי 12 חודש אפשר לבקש ממנו. אז הוא כשהוא יוצא הוא מעצמו, כיוון שיש התעוררות למטה, התעוררות גדולה של תשובה, אז ראויים ישראל שיתפלל עליהם. אחרי אמר קצתי את העיר אפרוס כפי אל השם, הקולות יחדלום, הקולות של הכתרוג. איזה אסונות אתה שומע, מה זה? שבוע שעבר קברנו איש, אבא ל-14 ילדים, נשרף חי עם המכונית שלו. והנה השבוע נפטרה גם אישה בשעת הלידה, אמא ל-12 ילדים, באותה שכונה, כולם גרים באותו רחוב, כאן בשמואל הנביא. חייבים לעשות חשבון נפש על מה קורה כל הדברים האלה. ובתווך הרב הלך לעולמו, ואיזה צער גדול לכל ישראל, כי זה צער של גדול הדור. ומי יודע כמה התפללו למעלה ולא הצליחו לבטל את הגזרה. זה ודאי גזרה קשה. הזוהר אומר לפני שבאה איזה גזרה לפה, קדוש ברוך הוא מודיע לצדיקים, וכל הצדיקים בגן עדן מתפללים וצועקים, וכל אחד אומר אנא תן לי חלק מהגזרה הזאת, וכל אחד מקבל קצת, והמעט מהמעט שנשאר חס ושלום שלא ירד למטה. אז נתאר לעצמנו איזה חרון אף יש, מה צריך פה לעשות. אחרי אמר בקרבתם, לא אמר בהקריבם, אלא בקרבתם שהם התקרבו לקדוש ברוך הוא. אומר לו משה לאהרון, כסבור הייתי או הוא או אהרון או משה, אחד משניהם, עכשיו אני רואה שהם גדולים ממני וממך. לכן אמר החרימות שני בני אהרון מקורבתם שהם נהיו קרובים לקדוש ברוך הוא. מדוע? כבר שידוע, יש גם גמרא מאוד מזעזעת במנחות, הגמרא מביאה פסוק לעולם זאת על ישראל. מה זה לעולם זאת על ישראל? הקורבנות. הגמרא אומרת שאפילו כעת שאין קורבנות, יש למעלה במזבח למעלה קורבנות. איזה קורבנות יש? יש שני פירושים. ביאור אחד שאליהו הנביא, כך מביא הגאון חידה בספרו מדבר קדמות, מביא מדרש שאליהו הנביא נגלה לו ארגז של זהב, מטבעות זהב בהר הבית. מהארגז הזה לוקח מטבעות וקונה כל פעם כבשים, והוא מקריב בפועל שני כבשים מקורבנות ציבור עד יום שיבוא משיח. אפילו שעכשיו אין לנו קורבנות ואין לנו מזבח, אבל הוא מקריב במזבח העליון שני כבשים. ביום שני הגמרא אומרת, השם ישמור, שצדיקים הולכים הם הקורבן שלנו. וזה פירוש מה שאומרים בתפילה, רצה אדוני אלוהינו בעמך ישראל. למה אתה מסתובב? למה? ולתפילתם שאה, והשב העבודה לביר ביתך, ואישי ישראל. מה זה אישי? אישי פירושו אש, פסעת זה אש, אבל לא. כלומר אומרת אישי אנשי ישראל, שחס ושלום, אלה שעולים נפטרים, צדיקים נפטרים, ואין יום שלא הולך איזה צדיק. האמת, הגאון חידה הקשה על זה. למה נפתח פה לשטן? שאתה אומר, יצא השם במקומך ישראל, שלתם שאה, והשב העבודה, ואישי ישראל שלתם, אומר, אנחנו מתכוונים על האש, אנחנו מתכוונים שיהיה רצון שזה ייפסק. אבל זה הסוד. הסוד הוא כשיש קורבן. לכן, כל זה אמרתי כדי שלא נחמיץ את השעה. שעה ראויה היא. שעה ראויה בפרט שהלבבות מאוד חמים לתשובה ומוכנים לקבל דברים. אז כל אחד מאיתנו יעשה עוד איזה משהו. וזה בקורבתם, לא בחינם, יש פה סימנה מלטהי. הרי מות שני בני אהרון. עוד למה אמר בני אהרון? הרמות, נדב ואביהו, יש להם שמות, למה לא מזכיר את השמות שלהם? מה קרה? שלמה החולה, למדנו שבוע שעבר, שלכתחילה, לא טוב להזכיר שם החולה, אלא כשאין ברירה. אם החולה לא פה ואני רוצה להתפלל עליו, אין לי ברירה, מוכרח להזכיר את שמו. אבל כשהחולה לידך, אסור להזכיר את שמו. תוספות אומרים שזה יתרה מזלה, המזל שלו נפל. ואם מזכירים את שמו, חס ושלום יכול ליפול עוד. אז יתרה מזלה. אבל כאן שנפטרו כבר, מה בכך? מה, וכי האדם שנפטר אביו לא מזכיר את שמו? או רבו לא מזכיר את שמו? ודאי מזכירים. האדם הפסוק לא מזכיר אחרי מות נדב ואביהו. אלא ידוע הוא שהסיבה שנפטרו, הסיבה העיקרית, כתוב הפסוק, ובאהרון התענף השם להשמידו. ואתפלל גם בעד אהרון בעת ההיא. משה רבנו אומר, הקדוש ברוך הוא כעס על אהרון הכהן, על מה? שהוא עשה את העגל שלא במתכוון, הוא גם רצה לדחות אותם עוד יממה אחת עד שיגיע משה רבנו להשמידו. מה זה להשמידו? בשביל הגמרא, השמידו זה מיתת בנים ברינן. אין השמדה אלא מיתת בנים, שנאמר והשמיד פריו ממעל ושאר השאר מתחת. אז רצה הקדוש ברוך הוא להרוג את ארבעת הילדים של אהרון, נדב, אביהו, אלעזר, איתמר. בא משה רבנו התפלל, מכאן שתפילה עושה מחצה, תפילה מורידה 50%. אז הקדוש ברוך הוא ויתר על אלעזר ואיתמר, השאיר אותם בחיים, מילו נדב ואביהו, הסתלקו לעולמם. לכן בא לרמוז, שזה היה, הסיבה היא שהתפלל על אהרון, הרמות שני בני אהרון, לא כולם, רק שניים מתו, שני בני אהרון, ונעמה בקרבתם, שהם היו בקרובה יקדש, הם היו חשובים, בקרובה יקדש, ועל פני כל העם יכבד. אז לכן אמר, אחרי מות, שני בני אהרון בקרבתם בפני השם. עוד אמר, אחרי מות, שני בני אהרון בקרבתם בפני השם, וימותו. אמר הים, המדרש אומר, שראה איוב את מיתת נדב ואביהו, אמר את הפסוק שכתוב באיוב, אף לזאת יחרד ליבי ויתר ממקומו. כלומר איוב התחיל לפחד על עצמו. איוב היה באותה תקופה, עד יום שהמרגלים הגיעו לארץ ישראל, באותו יום נפטר איוב. הרי המרגלים יצאו 40 יום תרו את הארץ, חזרו ביום ערב תשעה באב. מתי יצאו? יצאו בכף ט' לחודש סיוון. שהגיעו לארץ ישראל, אז באלף ניסן מתו שני בני אהרון. באותו יום שאיוב שומע את זה, הזדעזע איוב. ואמר, אף לזאת, החרב ליבי ויתר ממקומו. מה העניין? ואיוב היה נביא. אלא, והוא נשא, ידוע, שכך מובא במדרש, הוא נשא את דינה ביתו של יעקב אבינו, עליו השלום. שמעון לקח אותה בהתחלה, אחר כך שמעון, על תנאי שהוא ייקח אותה לאופן זמני עד שתמצא בן זוג, הבן זוג שלה העיקרי היה איוב. אז מה רצה איוב שאמר, אף לזאת, יחרד ליבי, מה נבהל מהמעשה של נדב האבי, הוא חסר דברים להיבהל מהם? אלא איוב היה סובר שתיקה עליו כהודעה. כלומר, אם קורה איזה משהו, והאדם שותק, אז הוא לא מכאן ולא מכאן. אבל יש מי שאומר שתיקה כהודעה, מחלוקת. איוב סבר שתיקה עליו כהודעה. באיזה עניין מדובר? כשפרעו יעץ... גזר יותר נכון, כל הבן הילוד היה תשליחו וכל הבת החיון. מי שם היה? בלעם הרשע, הוא שנתן את העצה לכל הבן הילוד היה תשליחו. יתרו היה שם, יתרו התנגד, הצביע נגד, ראה שלא התקבלה ההחלטה שלו שהוא במיעוט, עזב ופרש, פטר והלך לו לארצו. מי נשאר? נשאר איוב, הוא אמר אני לא בעד לא נגד. אז היה שלוש קולות, אחד בעד, אחד נגד ואחד נמנע. אבל יתרו נמנע, הלך. איוב היה נמנע ונשאר, יתרו התנגד. עכשיו איוב חשב שהוא נקרא כאילו אני נגד, כי אני לא הסכמתי. אבל שראה שנדב ואביהו מתו, אמר עכשיו זה בעיה, למה בעיה? אחד הסיבות שיונדב ואביהו נפטרו, כמורה אומרת שיום אחד במדבר היו הולכים משה ואהרון, ואחריהם הולכים נדב ואביהו. נדב, שהוא הגדול, אומר לאחיו אביהו, סתכל אביהו איך הם מנהיגים, מזקנים את ישראל, שאנחנו, שהם ימותו, אנחנו נגדם, נרש את מקומם, אנחנו ננהיג אותם טוב וחזק, בוא נלמד מהטקטיקה שלהם, ואולי חס ושלום גם טעויות שלהם. כאילו משה ואהרון יש להם איזה דברים, תמיד יש ביקורת, ביקורת יש תמיד, אז גם על משה ואהרון הייתה ביקורת. שמע הקדוש ברוך הוא ואמר לנדב, נדב אתה חושב שאתה תישאר בחיים ואתה תירש את אביך? יש הרבה גמלים הולכים בדרך במדבר, ככה העולם אומרים, הרבה גמלים זקנים הולכים בדרך שעל כתפיהם יש נודות שעשויות מעורות של גמלים צעירים. זאת אומרת, חיים ומוות זה לא תלוי בגיל. אז עכשיו מי דיבר? נדב דיבר, אבי הוא שתק. אז איוב אמר שתיקה לאו כהודעה. עכשיו שראה שגם אבי הוא נפטר, אז למה אבי הוא מת? לא מישהו דיבר, אז דיבר נדב. כמו המעשה של מטה משה שיקע את הסלע, אותו דבר, יקע את הסלע. מה אומר הקדוש ברוך הוא? יאסף אהרון אל עמיו, יען לא האמנתם בבי להקדישני במי מריבת קדש מדבר צין. והגמרא שואלת, פה מה קורה פה? הרי מי יקע את הסלע? משה, כתוב פירוש בתורה, אהרון בכלל לא היה בעסק, הוא היה רק איתו לידו, היה צריך להוכיח אותו, היה צריך אהרון להוכיח אותו. והגמרא אומרת מילה מאוד קשה, קשה לנו לומר אותה, מכאן שנתפלים לנתפלי עבירה כעוברי עבירה עצמה. זאת אומרת, אם מישהו, אם אתה הולך ברחוב עם מישהו והמישהו הזה עשה עבירה, אתה שותף שלו, זה מסוכן מאוד, לכן אדם צריך לדעת עם מי הוא הולך. אז אהרון נענש בגלל זה, גם הוא לא נכנס לארץ ישראל. עכשיו גם כאן אביהו נענש שגם הוא מת. שמע איזה איוב, התחיל לפחד, אמר אף לזאת יחרד ליבי ויתר ממקומו. למה? זה, מה זה ליבי גם? הסביר הזוהר, זה השכינה הקדושה נקראת ליבי. אני ישנה וליבי ער, כל דודי דופק. מה זה דופק? ועשו בתשובה. אז לכן עכשיו התחיל איוב לחזור בתשובה, להרהר תשובה בליבו, אחר כך מסכן בקרה, קרה איתו מה שקרה. אז כך אומר רבנו חיים בן עטר, שהם נקראים שני בני אהרון, שהם על שם שהשאר, כאילו, וחיים בן עטר לקח את זה לפירוש לצד אחר. אחרי מאוד שני בני אהרון, הוא מקשה קשה אחרת. מה, אהרון יש לו רק שני בנים? ארבעה בנים יש לאהרון. פתח את החומש לאורכו ורוחבו. אלה שמות בני אהרון, הבכור נדב, ואביהו אלעזר ואיתמר בני אהרון. למה הפסוק אומר, למות שני בני אהרון קוראו אותם כאילו לא נשארו בנים? אומר, כן. השניים האחרים שנקראים אלעזר ואיתמר, הם כבר לא שייכים לאהרון. כי הם היו צריכים למות. ומי השאיר אותם בחיים? משה רבנו, על ידי תפילתו. אז הם נקראים כעת על שמו של משה. לכן אמר, למות שני בני אהרון, כאילו לאהרון לא נשאר לו ילדים. וכאן למדו גם, יש הרב חידה מביא שהייתה סגולה, שאם אדם חס ושלום לא מתקיימים בניו, שאנו נולדים לו ילדים ולא מחזיקים מעמד, נפטרים, לא משנה, לפני ברית, אחרי ברית, הוא יבוא ולא יהיה. מה התקנתו? שימכור את הילד למישהו אחר. שאיך שיבלד הילד, או בעודו בבטן אמו, יקרא לאיזה עני, יקרא שמענה, כך, מאה זהובים. קח 10,000 דולר, תקנה את הילד שיש לי במאה של האישה, ונותן לו שטר, נותן לו כסף, חותם השטר שזה הילד שלו. עכשיו, שיוולד הילד, ייתן לו את זה, והילד הזה יחיה. מביא כמה מעשיות שכך. מכאן יצאו, היו קוראים כל מיני שמות לילדים. עכשיו קורא לו בכור, מאיפה יצא השם בכור, על שם זה. או רבנו, תראה בטורקיה היו הרבה יהודים שהיו קוראים לילד בשם הפרטי רבנו. מה זה רבנו? היו מוכרים אותו לרב. אז אומר זה של רבנו הילד, לא שלי. וכן משפחת צדקה, מאיפה נהיה צדקה? זה שם פרטי, זה לא שם משפחה, המשפחה שלהם חוסן. הם עכשיו עברתו את זה, עשו צדקה. זה היה במקור צדקה. מי היה? סבא של הסבא היה בשנת תף גימל, תף דלת, זאת אומרת לפני 370 שנה. הם היו בחלב, והילדים שהיו נולדים היו נפטרים. מה עשה אבא? ביום שנולד לו הילד, בלילה לקח אותו, שם אותו בתוך סלסלה. כמו שיש היום יש סלקן מפלסטיק, אצלו זה היה מעץ או מדיה משהו יותר מכובד. ושם לו שם מסמיכות עליו ובקבוקונים, ושם שם גם חבילת כסף, וכתב עליו שלט צדקה, ושם אותו בכניסה במפתן של בית הכנסת, ועמד ציפה שהגיע השמש. שמש היה עני והיה לו איזה 14-15 ילדים. מה ההבדל כבר בין 15 ל-16? אין מוח. אז לקח, פתח את הדלת, מצא שם מתנתה בצידה, איזה יופי, יש כאן חבילת ממון. לקח את הכסף, שם בכיסו, וגידל את הילד. וקראו לו צדקה, צדקה. אחר כך גדל הילד הזה, אתה יודע, מניעה גדול הדור. הגיע לגיל 41, ובגדד הייתה מחלת מגפה חולרה, שמשמור, הם כולם חולרות. גם החברים שלהם מסוריה, מסעודיה, מכולם. אז היה שם מגפת חולרה, ו... המתו שלושת דיינים, היה צריך להביא דיין מחלב, שלחו לחלב להביא דיין, כי ראשי ישיבות היה להם, רבנים היה להם, אבל דיין זה התמחות מיוחדת, וכל אחד יכול להיות צריך לשמש בדיינות, להתמחות, לפחות איזה שנה, שנתיים, להשתפשף שם. הביאו אותו, זה היה הרב צדקה חוצן, הוא זה בעל המעשה שנולד אחרי שאחיו מתו. והוא בא עם שלושה ילדים שלו קטנים, ונעשה רב העיר, והוא חיבר שאלות ותשובות צדקה ומשפט, יש לנו את זה עד היום, הכל בחושן משפט. והיה דן, גם הוא בעוונות, אחר כך היה מגפת חולה, גם הוא הלך לעולמו. אבל השאיר צאצאים, צאצאים שלו נולדו, היו משפחת חוסן, צדקה חוסן, היה כאן צדקה חוסן, רבו של אבי, זה נכד נכדו, הוא היה סנדק שלי, היה פה בכנסת שמש צדקה ברחוב חגי, הוא ייסד אותה, והם הצאצאים של אותה משפחה. הוא כותב שהיו קוראים לילד מחלוף. מה זה מחלוף? זה היה רק בריאה של השם יתברך. רב חידה כותב, היו קוראים לילד בן ציון. זה על שם שלא ייפטרו הילדים. לנו זה לא בן שלי, זה בן של הקדוש ברוך הוא, בן של השכינה, בן ציון. זו סגולה שיחיה הילד. יש מעשה ידוע, היה בירושלים, בבן ציון כהנקה. אב בדין של ירושלים, גאון גדול. היה בקיא בכל ארבעת חלקי שולחן ערוך, לאורכם ולרוחבם. והוא היה מוציא חוברת תורנית כל ארבע פעמים בשנה. קוראים לו המאסף. עד היום יש עותקים של זה בכמה ספריות. ומה זה המאסף? היה פונה לכל גדולי הדור, באשכנז, באירופה, ברוסיה, באוקראינה, בתימן, בכל המדינות. גם רבי יוסף חיים היה משתתף שם אחת לשנה, פעמיים בשנה, כותב איזו תשובה בהלכה. היו כותבים שם תשובות בהלכה. ועל אחד שלחנו החכם אחד, אומר, תראה, אני ראיתי, הרב חידה כותב, שמעתי בשם ירושלמי, שמי שלא מתקיימים בנאם, יקרא לו בן ציון ויחיה. אמר לו, אדוני, אתה קוראים לך בן ציון, תעשה טובה. חיפשתי בכל הירושלמי, כל המסכתות של הירושלמי, מההתחלה עד הסוף, לא מצאתי את זה. אמר לו, הוא לא אמר תלמוד ירושלמי. אמר, שמעתי בשם ירושלמי, החכם ירושלמי אמר לו את זה, וזה הכוונה. ככה ענה לו. והוא היה איתו מעשה, איש פיקח. מה, בליל שבת, היה יושב לומד תורה. קבע הנר. אין לו נר לקרוא. מה יעשה? רוצה ללמוד, לישון, לא מסוגל. יצא החוצה. עבר איזה מוסלמי, בן דוד של זה, סבא של ברק אובמה, עבר שם, ואומר לו, שלום חכם. לא, שלום חכם. אומר לו, חכם, מה אתה עושה פה? שוב יצאוי, הון ברא. אמר לו, סבת ביום, היום שבת. ומה יש? אומר, נמר, בר, נער, האור, נכבה. נו, אז מה? אומר, אז אני יושב חוסך, חוסך בפנים. אומר, מסכין, מסכין, חכם, מסכין, יושב בחוסך, מסכין, מסכין, איי, חכם, מסכין. אומר לו, אבל אני יושב בחוסך, אני אסור לי להדליק נאור, הוא רומז לו. אומר לו, מסכין, חכם, מסכין. הלך, אמר, אחרי שהלך, אומר, הוא חתיכת בהמה, בהמה כמוך. כתוב, אסור לומר לגוי, אבל לבהמה מותר להגיד. כזה טיפש, לא מבין. או מעשה דומה היה עם הגאון מווילנה עליו השלום. הגאון מווילנה גם שבת אחת היה יושב ללמוד וקבע נר. לא יכול, מה יעשה? יצא החוצה. יצא החוצה, עבר איזה גוי אחד, איוון, שיקור. ואיזה איוון, מדבר איתו ברוסית, והגאון יודע כל השפות, מדבר איתו, בינלאומי. אמר לו, מה אתה עושה בחוץ? אז הגאון אומר לו, תגיד, אתה רוצה לשתות שוקולטה? היה להם משקה של שוקו, חם. הספרדים שותים סחלב, אשכנזים שותים שוקו. אז הוא אומר לו, כן. אז נכנס, אומר, אבל חושך. אומר, אני לא יכול להדליק אור, אצלנו שבת, אנחנו אסור לנו להדליק. מה שאתה רוצה תעשה. אמר, בסדר, איפה המנורה? מצא אותה. איפה האש? הדליק את האש, הדליק את האור. מטעם הגאון הכין לו כוס של שוקולטה, והגאון ישב על הכיסא, פתח הגמרא והתחיל ללמוד. לומד. למד, וזה יושב מולו, לגימה אחרי לגימה, מסתכל על הגאון, לגימה. גמר, ושם לו הרבה, שישב הרבה זמן. גמר, חיבה את האר והלך. אמר לו, הגאון הלב שכמוך. מה אתה עושה? אז זה אמר, אני חזור לעניין, זה אמר רבנו חבר האתר, שזה התפילה של משה רבנו, השאירה אותם, לכן אמר בני אהרון. בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפר בין בקר לחטאת, ועין לעולה. מה זה בפר? פר זה כנגד העגל שעשה לכפר על העגל. בפר זה פר של אברהם אבינו. כנגד אברהם אבינו. לחטאת. ועין זה אלו של יצחק. להזכיר את יצחק. ככה אומר המדרש. מקשים המפרשים, ואיפה יעקב? לא כתוב יותר. וזאת יבוא אהרון אל הקודש, ופר בין בקר לחטאת ועין לעולה. זהו. ומה יעקב למד אתה מקפח אותו? הביא רק את אברהם ורק את יצחק. אומר יעקב, לא, יעקב זה לומד תורה. הרי יעקב השתנו שבועלים. אז מה אם לומד תורה? מי שלומד תורה לא צריך להקריב קורבנות, הוא הקורבן בעצמו, שנאמר זאת התורה לעולה, לחטאת, למנחה ולאשה ולשלבים. כל מי שעוסק בתורת עולה לעולה, לא צריך עולה, כך דרש רבי יוחנן, לחטאת, לא צריך חטאת, לא צריך מנחה, לא צריך שלמים, לא צריך שום קורבן, מפני שהוא בעצמו עוסק בתורה. זו הסיבה שלא הזכיר פה שום עניין של רמז של יעקב. למה? ומאיפה למדנו שהתורה פה? בזאת יבוא אהרון, בזאת זאת התורה. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. אז זה וזאת, זאתי התורה הקדושה, לא צריך לא חטאת ולא קורבן ולא עולה ולא שלמים. הרי זה אמר, כתובת בת קודש ילבש, נכנסה בד, יהיו עד בשרו. אז יש הסבירו גם, זה כנגד התפילות של שאנחנו מתפללים. פר זה כנגד קורבן של שחרית. תפילת שחרית היא הכי ארוכה. הכי הכנות יש תפילת שחרית. עכשיו, בקות השחר, קצת התורה, אדון עולם, ועוד יש לנו מוסיפים פיוטים, אחר כך מתחילים התפילה לפי סדר, עד קטע אחרי קטע, עד הסוף. עיקר העבודה של התפילה זה בשחרית. לכן הפוסקים כתבו שאישה פטורה מתפילה, אבל צריך להתפלל תפילה אחת ביום. ואיזה מהם עדיף להתפלל שחרית? אלא אם כן היא עסוקה בעבודה ומה? תפלל או מנחה או ערבית, מה שהיא יכולה. אבל שחרית זה הכי טוב. ועיל, עיל זה כנגד מנחה, שזה הקורבנות. ובערבית אין קורבן, לכן לא הזכיר. לכן אמר, וזאת יבוא אבן לקודש, ופר בן בקר לחטאת, זה כנגד תפילת שחרית, ראי לעולה זה כנגד תפילת מנחה, ערבית זה כנגד איברים ופדרים שהיו נשרפים על גבי המזבח, ומתאכלים כל הלילה. כתומת בת קודש ילבש, מכנסי בד יהיו על בשרו, בבנית בד יחגור, מצנפת בד יצנוף, מה זה בד, 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 כל מקום שכתוב בד, זה פשטן. פשטן טהור, שלא יהיה מעורב בו שום דבר. לכן מובא בפוסקים שהעניין גדול לעטוף חוץ מכמת את הנפטר בתכריכים העשויים פשטן. ולא רק פשטן, אלא שגם יהיו תפורים מחות שלהם יהיה תפור פשטן. אז זה הפשטן, למה? מי שלובש בגד פשטן, שום מזיק לא יכול לו, לא שטן ולא פגע רע ולא עין הרע ולא כשפים. פרוע רשע שם רשעים מרכב, זה כשמינה את יוסף הצדיק רק הכיסא יקדם ממך, מה כתוב? והלבש אותו בגדי שש, בגדי שש ועוד פעם שש, שש זה גם פשטן, זה פשטן. בד זה גם כן גימטריה שש, בית דלת זה שש. אז למה עטף אותו? ידע פרוע זה יוסף, הוא זה רכש עצום של מצרים, יציל כעת את מצרים, אבל הם כולם רשעים שם, מחשפים, חרטובים, אשפים, מה לא? עכשיו יעשו ליוסף כשפים, יארגו אותו, יזיקו לו חס ושלום. אז מה יהיה? מיד איך שהוא מינה אותו, דבר ראשון נכניס אותו לחדר הלבשה, והביא חיית, סידר לו בגדים כולם מפשטן, מראשו ועד רגליו, גם הכהן. אבל למה חזר ואמר עוד פעם, קטונת בת קודש, מה זה קטונת? זה היה על הגוף, כמו חולצה ארוכה, ילבש. הוא מכנס בד יועל בשרו, זה מכנסיים, אדוע זה אחד מארבעה בגדים. הוא באבנת בד יחגור, זה האבנת שהיה כרוך על החזה שלו, על הבטן. כמה אורכו? לב אמה, 16 מטר. שמי, כמה האבנת שלך ארוך? 5 מטר יש לך? תראה אותו. ובבנת בד יחדור ומצנפת, גם כן בד, הנה יש פה כמה בגדים כבר, 4, כתונת, מכנסיים, אבנת, מצנפת, זה בגדי כהן אדיוט, כהן גדול משמש בשמונה בגדים. מצנפת בד יצנוף, חזר ואמר בגדי קודש הם, שמה עוד פעם אתה אומר קודש? אמרת כבר קודש, כתונת בד קודש ילבש. חזר ואמר בגדי קודש הם, ואחת ומיים בשרו ולבשם. אלא בא לומר שאין קטיגור נעשה סניגור, זו הסיבה שאמר בגדי קודש הם, שאין קטיגור נעשה סניגור. למה? כי ממה היו עשויים השמונה בגדים? ארבעה בגדים האחרים היו זהב, חוסן, אפוד, מעיל. מעיל היה לו פעמוני זהב. אז אל והציץ זה גם כן זהב, אלה ארבעה תם היו זהב. וכאן מנה רק את אלה של הלבן, בגדי לבן רק. אז אלה שאין קטגור נעשה סניגור, לכן אמר אלה בגדי קודש שהקטגור לא יכול לקטרג עליהם. זה טעם אחד. טעם שני, בא לומר בגדי קודש הם שהוא הכהן יהיה לו ענבה ולא יתגאה בהם, כי הוא יודע כל רגע שזה קודש שייך לקדוש ברוך הוא. כי אדם רגיל מהשורה, אם הוא קנה איזה חליפה יפה או קנה איזה בגד נאה, לובש אותו, אז הוא מתפאר בו, תראה איזה בגד יש לי, קנה אוטו נחמד, אז הוא אומר תראה איזה אוטו יש לי וכדומה. אבל כאן שזה בגדי קודש לא יתגאה ולא יבוא לידי חס ושלום איזה דבר. ועוד זה מציל ממוות, זה הסיבה שאמר בגדי קודש הם, ואחד שומן בשרו ולבשם. אחרי זה עומד עדה בני ישראל, וכך שעיר אחד חטאת, רגל אחד לעולה, זה כל זה בשביל כפרה. מיד התורה מתחילה לספר מה העבודה ביום הכיפורים. זו הפרשה שלנו, להורות שמיתתם של צדיקים מכפרת. מה יום הכיפורים מכפר? אף מיתתם של צדיקים מכפרת. שם עוד הפרשה שלנו גם פרשת קדושים. שם גם עיני קדושה, וגם מצוות רבות של עם ישראל ששייכות לנו, גם בימינו, חלקם שייכים בכל יום ויום, גם שאין בית המקדש קיים, שיבנה במהרה בימינו, ובעזרת השם נקיים את הכל יחד, בין אלה ובין אלה. אז אומר, אחרי זה הזהיר התורה ואמרה את עבודת יום הכיפורים. ומה היו עושים בעבודת יום הכיפורים? אחד הדברים המדהימים שהיה שם, שהיה צריך להביא שעיר עזים. ושני שעיר העזים היו לוקחים אותם, הגמרא אומרת, שניהם שווים, ככה משנה במסכת יומא אומרת, שניהם אותו גודל, שניהם אותו צבע שיער, שניהם אותו דבר שאתה לא יכול להבדיל בין אחד לשני, יותר מתאומים, שלא יהיה אחד שונה מהשני, ואז יגידו, בגלל זה זה נפל גורל, על זה זה, והיה לשם אותם, כמו שקראנו ביום הכיפורים, מעמיד אותם באמצע, והכהן הגדול טרף בקלפי, היה לוקח קלפי, איזה קופסה, ששם שם שתי גורלות, שתי קלפים, אחד כתוב עליו להשם, יוד כו כ, שם המפורש היה כתוב, והשני כתוב עליו לעזאזל. מערבב אותם, עד שאומר לו הסגן, אישי כהן גדול, הגבי הידיך, מכניס את שתי ידיו לקלפי, ומערבב, מערבב, 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 אחד בימין, אחד בשמאל, והוא עוד לא מסתכל, והם עומדים, אחד ממינו, אחד משמאלו, שם אותם עליהם. אומר לו, אישי כהן גדול, אגבי ידיך, מרים את הידיים, אם של שם יצא בימין, זה סימן טוב. ושל עזאזל יצא בשמאל, יאללה, רוח, ילכו לעזאזל, מדבר יהודה שאמר, יריחו, ארץ גזרה נקראת. והיה ביד איש איתי, מה זה איש איתי? שהיה מזומן מאתמול, עת. אבל הזוהר אומר איש איתי, אחד שצריך למות באותה שנה. היו יודעים מי צריך למות אותה השנה, הוא שולח את השעיר לעזאזל. גם אומר הזוהר, היה איש שיש לו איזה מום. כיוון שאיפה נדבק הסתרה אחרה, איפה דבר של חיסרון, שמה. הזבובים מאיפה באים? איפה שיש פצע. כשיש אור שלם ובריא, לא יבואו שמה. איפה שיש פצעים, שם הם באים. אז זה היה איש איתי, המדברה, שם עליו את הגורל. ונשא השעיר עליו את כל אמונותיו לארץ גזרה. מה זה מנשא? והמשנה אמרה, שלוש וידויים היה מתוודא הכהן הגדול באותו היום. וידוי אחד היה מתפלל על הפר, מתוודא, וידוי עצמו, ווידוי בני ביתו. וכיפר באדום עד ביתו. וידוי שני היה מתפלל, ובכל וידוי מזכיר שלוש פעמים שם המפורש. אנא השם... למה אנחנו אומרים השם ולא אומרים א' ד' נ' י'? אומר רבי יצחק בן גיאת, שלא תטעה שהוא היה אומר כמונו א' ד' נ'. לא, שאני אומר השם, החזן אומר השם, תדע, הוא היה אומר י' כ' ו' כ', והיה אומר אותו במילואו שם המפורש, והיו יוצאים מבית המקדש, היו שוכחים, עם ניקוד מיוחד וכל אחד בניקוד אחר. אז היה אומר אנא השם, כפרנה לחטאים לעוונות פשעים, שחטאתי שבתי פשעתי לפניך אני וביתי. אנא בשם. עוד פעם שנייה, כפר נא לחתן ועבנות שחתן יום בשעת לפני לנו ביתי. כתוב, כי ביום זה יחפר עליכם, כל חצותכם יחפר עליכם לפני השם. זה פעם שלישית. ואז הם היו שומעים את שם המפורש שיוצא מפי כהן גדול. מה פירוש שיוצא מפי כהן גדול? אומר הזוהר, הוא לא היה מוציא את זה, היה יוצא לבד, היו רואים. יוצא מפי כהן גדול, והיו רואים אותיות אש באוויר. שעין ראתה כל אלה, מתי נזכה כבר לראות את זה בקרוב? היו רואים, והיו נופלים על פניהם, פתאום נהיה, היו עומדים צפופים, צפים, מה זה צפופים? צפים, לא יכולים לעמוד על הרצפה, אין קרקע, למטה. ומשתחרים רווחים, כל אחד 400. אז הוא היה מתכוון לגמור את השם כנגד המברכים, ואומר להם תתחרו. אז זה שלוש וידויים, זה וידוי אחד על שלו, וידוי שני על השעיר, וידוי שלו באחיו הכהנים, וידוי שלישי על השעיר לעזאזל, הוא היה עושה את הוידוי של כל ישראל, והיה כולל גם את עצמו, שחטאנה השם, חטאו, עבו, פשעו לפניך עמך ואת ישראל, אנה השם כפרנה לחטאים וכו', שחטאנו לפני אני וביתי ועמך ואת ישראל, ואתה בתוך שולח לעדת ישורון גם לעם ישראל. אז זה שלוש פעמים, זה שלוש, שלוש, תשע. אחר כך איפה היה עשירי שהיה מרים את היד על הגורל ואומר להשם חטאת? זה מספר עשר, עשרה פעמים מזכיר שם המפורש. והשעיר היה שמח, פלוני היה שמח אותו היום, אומרת הגמרא, היה רוקד משמחה. למה רוקד משמחה? משווים אותו כאילו לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אין דבר, תביאו לי את כל העוונות, אבל העיקר שהוא שווה, כאילו שווה ערך, אחד השם ואחד לא. אז מזכירים, ופרקי דרבי אליעזר אומר, הוא בא נהיה סניגור עלינו באותו היום. אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתה אומר על עם ישראל? אומר, אין כמותם, הם דומים למלאכי השרת. מכאן למדנו, צריך ביום הזה, שומע מוישה, למחול לכולם. שמעת? תסלח לכולם, לא תקפיד. אומר, מה המלאכים אין ביניהם לא איבה ולא קנאה ולא שנאה, כך ישראל אין בהם לא קנאה ולא איבה ולא שנאה אלא אהבה. מה מלאכי השרת אין בהם לא אכילה ולא שתייה, כך ישראל היום אין בהם לא אכילה ולא שתייה. מה מלאכי השרת לבושים לבנים ועוטפים לבנים, כך ישראל. מה מלאכי השרת אין להם קפיצים ברגליים, מה זה קפיצים? זה, איך קוראים לזה? ארכובה ברגליים ולא בידיים, כך ישראל עומדים על רגליהם, כי היו עומדים בשעת הוידוי, כולם עומדים. אז אומר, יש לך אומה כזאת? אומר לו, נו, ומה עם העוונות? אומר, אני מוכן לקחת אותם. למה מוכן לקחת? מי עשה את העוונות? הוא! אם ייקח אותו הקדוש ברוך הוא כעת מאיתנו, שמאי? אם לוקח אותו הקדוש ברוך הוא כעת מאיתנו, אנחנו כולנו צדיקים גמורים, נכון? נקיים, ספי. נקיים לגמרי. אז אם ככה מסכים השטן לקחת ונסע שעיר עליו את כל עבודותם לארץ גזרה, שם על המקום הזה אל המדבר. אומר הזוהר ששם המקום שדים ומזיקים, ולכן לא היה מגיע לחצי הער עד שהיה נעשה איברים איברים, הם כולם היו קופצים המשחיתים עוד בעודו באוויר, השעיר היו קוראים אותו בגזרים. ככה היה נורא והיום. אז אומר, מה זה ונשא השעיר עליו? יש בחושן משפט, אם עדים שהעידו שקר, נפסק בחושן משפט סימן כפתט, עדים שבאו העידו שקר, העידו, בא מישהו טבע את השני בשקר, הוא אומר, אני הלוויתי לו מיליון שקל, תביא עדים, באו עדים, אמרו, אנחנו ראינו שהוא הלווה לו מיליון שקל, ואחר כך נמצאו העדים האלה זוממים, או שהם באו ואמרו אחר כך בבית דין, שיקרנו. אין שיקרנו, תשלמו. אז הם צריכים לשלם. גם כאן השטן מעיד על ישראל שהם עושים עוונות, והנה היום הם באו כולם קדושים, כולם טהורים, שבו בתשובה, אז הוא צריך לשלם. לכן ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזרה, לוקח את העוונות איתו. לכן אומר רבנו הארי, זה הסוד של התשליך, בצולות ים כל חטאותם במקום אשר לא ייזכרו ולא ייפקדו עוד לעולם. זה אם אדם עושה תשובה כמו שצריך, אז באמת כל החטאים שלו לא נשאר מהם מאומה, שום דבר, הכל הלך. אז זה אמר לכן, ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזרה. אחרי זה התורה פה בפרשת החרימות אומרת, אלה החוקים שיעשה אותם האדם וחי בהם. מה וחי? בטח וחי. מה, למתים יש מצוות? הם מניחים תפילין, הם מתפללים ערבית, צפופים ספירת העומר, מה וחי בהם? ודאי וחי בהם. התורה ניתנה לאנשים חיים, אלא יש כמה פירושים בזה. מה הרמז של הפסוק? כי הפסוק, אם אין לו פשט, יש לו רמז. אמרה הגמרא, די לך שאתה חי, אל תבקש שכר על המצוות, תגיד תודה שנתן לך חיים. אז אני מודה לשם שאני חי ואני מקיים את המצוות, זה אשר עשה אותם האדם, מספיק וחי בהם. אחר כך נותן לך בגדים, נותן לך רכב, נותן לך אישה וילדים, נותן לך עוד חפצים, זה בחשיש, תגיד תודה על הכל, גם על החיים תגיד תודה. עוד פירוש אומר השנה, הביא אותו הגאון חילה על הפרשה שלנו, וחי בהם, שלא עושה מצוות ישנוני, כמו איזה אחד הלקן, טלפן כזה מפורר ככה, כמו חולה פרקינסון, זה ככה מניח את התפילין, בא לבית הכנסת, עדיין ישן ראשו, ואז מתפלל ככה, הוא לא יודע איפה הוא נמצא, אם בשחרית, אם בערבית, תשאל אותו מה עכשיו, היה ראש השנה, היה פסח, חנוכה, כל אצלו אותו דבר. לא, תהיה חי, תהיה אריה, זה וחי בהם, ועוד וחי בהם לעולם הבא. זכות מה אנחנו זוכים לעולם הבא? זכות המצוות והתורה שאנחנו מקיימים פה, כאן, בעולם הזה. זה היה מעשה רבי אברהם אבו לאפיה עליו השלום. פעם אחת היה ילד בגיל 5 בבית הכנסת יום כיפור, מעריכים, היו מעריכים ביום כיפור, מה יש לעשות? רק להתפלל. אז היו מעריכים, היה סביבות 10-11, אמר לו, לך לאכול מהר, אסור להישאר ככה, הלך לאכול וחי בהם. אמר לו, מה עם קידוש? צריך קידוש. אמר לו, כל הקידוש, הילד עונה לו, זה משום מצוות חינוך. אבל למה צריך לעשות קידוש? גם ילד היום, אם רוצה לאכול בשבת, צריך לחנך אותו. מאיזה גיל? מגיל 6, הוא מבין. אחת תחילה מגיל 9 הוא חייב, אבל אין החילה מגיל 6. אם האבא מקדש, אין החילה, הוא יוצא בקידוש של האבא, אבל אם הילד צריך לאכול, תן לו לעשות קידוש. אמר לו, מה עם קידוש? אמר לו, כל הקידוש מטעם חינוך. ביום הכיפורים אין כאן מצווה לאכול, כיוון שביום כיפור אין מצווה לאכול, אני לא צריך לעשות קידוש. אבל לא יפה אמרת, זה חידוש של ילד בגיל 5. כן, בטח הילד, אז מי אמר? האבן אמר, הכוס אמר. אחר כך הזהירה התורה לא לאכול נבלה או טרפה, ואמר בכל איש בכל נפש, בהתחלה אמר בכל נפש אשר תאכל כל נבלה, בכל נפש אשר תאכל כל נבלה. הרמב"ן נחמני במקום מקשה, מה זה נפש אוכלת? תגיד כל אדם, בכל איש אשר אוכל כל נבלה. אומר מכאן שדבר אסור מטמא את הנפש, לכן האדם צריך להיזהר מה הוא מכניס לתוך הפה שלו. הזהירה אותנו תורה פה על חי נשים אסורות על האדם מהתורה, וכל החי נשים האלה שהן אסורות, כמו אמו, אשת אביו, אשת דודו, ביתו, בת בנו, בת ביתו, כלתו, אשת בנו, וכן עשה הדרך, אחותו, אשת אח, אחות אישה, כל אלה 18 נשים, אם הביא מהם ילדים, הילדים ממזרים. חוץ מנידה עצמה, שכתוב בלישע ונידה תומת הלא תקרב, שהילד לא ממזר, אבל פגום. יוצא ילד פגום. אז כל החי נשים, כך נשק בגמרא, 17 מהם, כולם הילדים שיוצאים, בין הבנים, בין הבנות, ממזרים, לעולם בעת, כל הצאצאים שיבואו מהם, עד סוף הדורות. אבל נדע, לא. אז עכשיו הבאת את כל הנשים, ומה, מה כמעשר את מצרים אשר ישבתם בה, לא תעשו. מעשר את כנען, אשר אני מביא אתכם שמה, לא תעשו, חוקותיהם לא תלכו. מכאן למדנו גם לב מהתורה שאסור ללכת בחוקות הגויים. מה זה חוקות הגויים? הרמב״ם אומר, בונה בית כמו הבית של הגוי, של עבודה זרה שלהם. מסתפר כמו שהכומרים שלהם מסתפרים. לובש בגדים שהכומרים שלהם לובשים. האמת, אמרי קש, מארי קסטרו. קשה. איך החכמים שלנו, שהיה לפני 500 שנה, איך החכמים שלנו לובשים גלימות? הרי להבדיל לכומרים של הגויים גם לובשים גלימות. תרץ שמתי עשו חוק. מה כתוב חוקותיהם? מה זה חוק? חוק דבר בלי טעם שהוא שייך לעבודה זרה. אבל הוא אומר, הכומרים האלה, למה הם לובשים את הגלימות? של לשחות כספים מהאנשים. יענו זה הבבא בגלגול הקודם היה כומר. אז הוא שם את כל הגלימה הזאת, הלפה, לא בשביל עבודה זרה, לא, הוא מאמין בעבודה זרה, הוא יודע שזה עץ יבש, לא אשר יראו וישמעו ויחינו ויריחו. הוא עושה את זה בשביל הממון. אז זה כבר, זה לא חוק, לכן מותר. וגם הרבנים עושים, ואימא בצורה אחרת. אבל אין הכי נאמר, בגדי פריצות, למשל נשים, לא עליכם, או הפאות האלה שלובשות הנשים, חופשות על הראש, הארוכות, או כל מיני פאות, השם יצילנו מהם, לא מהם ולא מהם מהם. זה עוברות מחוץ לדין של פריצות, דין של חוקות הגויים. כיוון שהגויים עשו את זה, והגויים ייצרו את זה לשם פריצות. ששהיא ייראה כאילו יש השיער, ועושים את זה משיער טבעי היום. כסף, מתקוטטת עם חמותה, למה לבן שלה קנית שטריימל $2,000 ולי, אני פעם שמעתי, היה לנו ויכוח, באו אליי, כי יודעים תורה, ולי פאה רק $1,500. למה אני שווה פחות? הבנת איפה הגענו? איפה הגענו? השם ירחם. אז מה אמר? כמעשה ארץ מצרים שאתם ישבתם שם, ששם אני הושבתי אתכם, אומר הקדוש ברוך הוא, שלחתי אתכם למצרים. מעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם, זה בעל כוחכם, אתם לא שאלתם אותי אפילו לאן אתם הולכים. אמרתי לכם שתצאו ותעבדו את האלוהים על ההר הזה, ואני אקח אתכם בארץ הנבחרת. איפה היא? לא ידעו, לא היה להם לא GPS ולא מפה ולא שום דבר. הלכו, נסעו, ויחנו ויסעו, ויחנו ויסעו, עד שהגיעו לארץ ישראל, אמר להם, פה תשבו. עכשיו, מה לעשות? פה היה ארץ כנען. פה מה היו פה לפנינו? כל הגויים האלה שהם היו עושים תועבות. עכשיו, מה זה מצרים? מה זה כנען? כך אומר פסיקתא. במצרים היו מאמינים בכוכבים, במזלות, עובדים עבודה זרה, שהם אלוהים כזה ואלוהים ההוא, וכו' וכו' וכו'. אבל בארץ כנען היה משהו נורא והיום, מצעד החמורים, האתון של בלעם, היו עושים כל מיני תועבות. אז זה מה שהוא אומר, מעשרת כנען, אשר אני מביא אתכם, והראיה שבסוף אומר, כן, כל התועבות האלה, עשו אנשי הארץ אשר לפניכם, ותטמע הארץ, ולא תקיא אתכם הארץ שטמע לכם אותה, כאשר קעת את הגוי, אשר לפניכם, לכן נזהיר ולא תקי. למה לא תקי? אומר, זה הבטחה. מה הפירוש? שמע מה אומר רבנו בהי. אומר, אישה אחת שכנה התחתנה עם איזה גבר, מתברר שהגבר הזה שיקור, כל לילה חוזר מהעבודה, חצי הכסף יש לו בביד, או ערק או וודקה או שיבס, ושוטה בקבוק שלם, נופק את הבקבוק על איפה שבא לו, על הקיר, על השולחן, מתחיל להשתולל, משתגע. עד שנרדם ברצפה, וזהו בעל שיקור. היה בו יום, יומיים, גמילה, כי גמל עליי, הוא גמלנו, גמלנו, יגמלנו, לא עוזר. נמאס לה, שנה שלמה, אמרה, אולי יבוא קיץ, עבר קיץ, אולי יבוא הסתיו, אותו דבר. עוד יותר גרוע, עברה השנה, עברה שנתיים, מה עשתה האישה הזאת? הלכה גרשת הבעל הזה, בא לה הבעל השני, סוף סוף מצאה הבעל שני, התחתנה. שהתחתנה, כל הזמן הייתה מפחדת, מסתכלת עליו, אולי הוא מחביא איזה בקבוק באיזה מקום, אולי זה כבר נהיה לה איך קוראים לזה? אובססיה כזאת, פחד. כבר מרוב שהייתה רגילה, כל הזמן דמות של בעלה עם בקבוק. אז כל רגע מסתכלת, אולי זה זה, מוציא מים, חושבת זה ערק. מוציא כוס תה, חושבת זה קוניאק. מה זה וזה, מתחילה והולכת להריח, כל הזמן עוקבת. אומר ככה ארץ ישראל. ארץ ישראל פה היו כל הרשעים ההם, מה שמם זכרם הכנענים, שכולם רוטפי זימה, אז הארץ לא יכלה לסבול אותם עד שהקיעה את כולם. עכשיו שאנחנו באנו לכאן, אז היא מפחדת הארץ. כן אומר, תיזהר, לא תקיע אתכם הארץ, כאשר קעת את הגוי אשר לפניכם. אחרי זה, יש גמרא בסנהדרין, גוי וחי בהם, אז יש על זה עוד פירוש וחי בהם, שם בגמרא, וחי שילמד תורה בעודו צעיר. שומע? שרבה, מה עושה? הוא עובד, מטייל סביב העולם, הולך לפה, הולך לשם. אחר כך, כשיצא לפנסיה בגיל 67, הוא מהמחמירים, בגיל 70 הוא יוצא לפנסיה. בגיל 70, מגיע לבית הכנסת, יאללה יש שיעורים, יושב שם ללמוד, אבל הקדוש ברוך הוא, עכשיו באת אליי, שאין לך שיניים ואתה לא שומע ואתה לא זה. וחי בהם שאתה צעיר תבוא תלמד תורה, לא כשאתה זקן, אבל גם שזקן גם טוב, אחסן בן בלש כמו שאומרים, זה וחי בהם זה שיחיה בהם ויעשה חיים. ועוד אמר חי בהם, יחיה חיים של מצוות, עם חיים של עבירות, זה לא נקרא חיים. זה שהוא אומר וחי בהם. זה וחי שיהיה בארץ עם חיים, לא עם דברים כאלה. אז אחרי זה יש שם שלוש פעמים חזר על חזר על וחי בהם. יש גם פה, גם בנביא, ועוד מקום בתורה. למה חזר? יש בסנהדרין, גוי שעסק בתורה חייב מיטה. מחוץ למה שכתוב גוי ששבת חייב מיטה, סנהדרין נמתת. ככה אומרת הגמרא, גוי שעסק בתורה חייב מיטה. היה פעם, כמו שעכשיו, גוזרים עלינו גזרות, זה תדעו, זה כל פעם זה הצגה אחרת, שינוי האדרת. אז גזרו עליהם שלא יעסקו בתורה ויעסקו בכל מיני דברים בטלים. מה יעשו? היה שר חינוך ברוסיה, קראו לו אוברוב. קראת אותו שם? היה שכן הקיבוץ שלך. קיצור, הלכו אליו, עשו משלחת של רבנים, אמרו לו, איך נסביר לו? אמר, מה, אני רוצה שיהיה השכלה, אני לא עוזר, אני רוצה שאנשים יהיו לא בורים בעמי הארצות. אמרו לו, מה אתה רוצה? הביאו לו גמרות והראו לו. אמרו לו, בוא תראה מה אנחנו לומדים. שאולו להסביר לו, מה יש בגמרה שלכם? אמרו לו, יש קל וחומר. שאולו להסביר לו מה זה קל וחומר, הביאו לו דוגמה, נהנה. הגזירה שווה, נהנה. אחר כך הסבירו לו דיני מציאה. טוב, שמע, נהנה מזה. אחר כך הסבירו לו דיני טרפות. אחר כך אמר להם, לא, אבל אני רוצה משהו ככה יותר, אני שמעתי שאתם מפלפלים. אמרו החכמים, כן, יש סוגיה, ידועה, סוגיה מאוד חשובה, בבבא מציאה דף נון, סוגיית תגרי לוד, סוחרים של לוד, שם היה איזה מעשה עם איזה מסחר, והיה שם כמה זה, ופלפול שלם, זה צריך ללמוד את הסוגיה הזאת יום שלם, ולפני זה תאכל חצי כבש, שיהיה לך כוח ללמוד. אז הביאו לו את הסוגיה הזאת, הכינו אותה, שם יש דיני הונאה, שהם התגרים, שיש דבר שבמקום אחד זה זול, במקום השני זה יקר, והם הפכו, האם יש שייך בזה הונאה או לא שייך הונאה. ויש שם ויכוח שלהם בגמרא יש, והפוסקים, הכינו לו את כל הסוגיה, והוא אוהב דברים כאלה. לא הבין. חזרו לו פעם שנייה, על כל זה, שעתיים. אמר, לא מבין. אמר, תבואו שבוע הבא. באו שבוע הבא עוד הפעם. הוא עשה הכנות וחזרות. אמר, אחרי שלמר את זה, נהיה פנמי לו. אני לא מבין. נהיה. שמעת רוסי אומר, נהיה. נהיה, לא יודע, לא מבין. אמר לו, שם הנציב בטח לא מבין, מי שאוכל שקצים ורמסים, רוצה להבין תורה, התורה שלנו זה תורה קדושה. החמר לישי לחותה לא תיקח, לצרור עליה בחיה. הפסוק בלתי מובן.
הפסוק אומר שאסור לקחת שתי אחיות, כל עוד והאישה שלו בחיים. אם אשתו מתה, מותר לו לקחת את אחותה. אבל כשהם בחיים, שתיהם בחיים, אסור לו לקחת אותה. אבל למה אמר ואישה אל אחותה לא תיקח? היה צריך לומר, אחות אישה אל תיקח. הרי קודם כל זאת אשתו. הוא לוקח את אשתו, ואחר כך לוקח, נגיד, את אחותה, זה אסור. בדוגמה, רחל ולאה. לקח את רחל, רוצה לקחת את לאה, אסור. אז רחל זאת אשתו, ולאה זאת אחות אשתו. אז היה צריך לומר, ואחות לאישה אל תיקח. לא ואישה אל אחותה. מה אומרת, כשאמר משה את הפסוק הזה, יעקב אבינו אמר, עליי כתוב. יש לנו גם גמרא, הרי לעתיד לבוא, אנחנו מחכים, אולי הלילה יבוא משיח, והקדוש ברוך הוא מביא לנו הלוויתן ושור הבר, איזה יופי, איי, איי, איי. ואז אוכלים ושותים, ובסיום הסעודה צריך לעשות כוס של ברכה. כמה מחזיק כוס של ברכה? ברכה לוג, 221 לוגים, שזה 70 ליטר. יין של ששת ימי בראשית. מה, חשבת שאותך יקחו להרים את זה? צחקת אותי. תדע, אבות, איזה גיבורים היו, מה אתה מדבר? אברהם אבינו, משה רבנו ביום פטירתו, 13 מעלות, הר שלם קפץ בקפיצה אחת. ככה היה משה רבנו גיבור. אברהם אבינו אוכל מאכל 74 בני אדם. ודם מי היו האבות, כל אחד אריה שבעריות. אז הוא יעקב נותן לאברהם אבינו, אומר אני לא יכול לברך, יצא מנו ישמעאל. נותן ליצחק, לא יכול לברך, יצא מנו עשיו. נותן ליעקב, מה הוא אומר? עליי נאמר לאישה אל אחותה. מה זה עליי נאמר? כי הוא מדקדק בדיוק הקושיה שאמרנו. עליו נאמר, יעקב הביאו לו, הוא חושב שהוא מתחתן עם רחל, ונותנים לו בפועל את לאה. והיא בבוקר והנה היא לאה, ואחר כך, אז אשתו העיקרית זאת רחל, שהיא באה לא מספר שתיים. אז המספר אחת הייתה אחות, מספר שתיים הייתה האישה. אצל כל אדם בעולם מספר אחת זאת אשתו, ואחרי שהוא נשא את אשתו שהיא מספר אחת, אסור לו לקחת את אחותה שהיא מספר שתיים. אבל אצל יעקב היה בדיוק הפוך. אצל יעקב בהתחלה הוא לקח מספר שתיים, אומר עליי נאמר ואישה אל אחותה לא תיקח. זה יעקב אבינו עליו השלום. ואז בסוף מי מברך? דוד המלך עומד ואומר, אני אברך ולי נאה לברך. עוד מילה אחת מפרשת קדושים כמעט לא הזכרנו, לא הזכרנו בכלל. לא תשווהו בשמי לשקר. ביניהם גם הרמב״ם כותב שאסור להזכיר שם שמיים ובטלה, כן צריך להיזהר האדם. אם למשל הוא ברק כבר שהכל נהיה בדברו, ובטעות בא לברך פעם שנייה, מה צריך לעשות? אז אם אמר, מרן אמר, אם אמר ברוך אתה השם, יסיים למד עיני חוקיך, ואם המשיך אלוקנו מלך העולם, או סיים, יאמר, ברוך שם, כבוד מלכותו לעולם ועד. למה ומאיפה המקור של הדבר הזה כולו? נכון? זוהר הקדוש פרשת יתרו, על הפסוק, לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא, אומר הזוהר שם שהקדוש ברוך הוא כשברא את העולם בנה אותו על שם המפורש, חקק שם המפורש בסלע ושם אותו בתהום, חקוק שמה יוד כברכה בסלע. וכל פעם שאדם נשבע שבועה לשקר או מזכיר שם השם לבטלה, יוצא ממקומו אותו הסלע ובא להחריב את העולם. בתהום בא, עולה, רוצה להציף את העולם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מיד שולח מלאך, מלאך קדוש, כותב את שמו. אני אגיד לכם את האותיות של שמו. אותיות שמו, יוד, איך זה? יוד א', זן רש, יוד א', למד. ואיתו יש 70 מנעולים. 70 מנעולים, וסוגר חזרה את האלן הזאת בקרקעית של התהום. אומר רבנו הארי, זה הסוד שתספור את הגימטריה של שם המלאך הזה. אם עוד 70 מנעולים שיש לו, יוצא בדיוק ראשי תיבות, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. בית שין כף מם למד וב. אתה תספור את הגימטריה שלו, שזה 398 בדיוק. שאתה אומר ברוך השם כמו מלכותו לעולם והי תכוון בראשי תיבות שלו, ואז חוזר המלאך הזה עם השבעים מנעולים וחותם את זה בחתימה שלו, ואז העולם לא נחרב. אמר לא תאכלו על הדם. מה זה לא תאכלו על הדם? אל תאכלו עד שתתפללו על דמכם, כך אמרה הגמרא. כלומר לפני תפילת שחרית אסור להתפלל. למה? צריך לברך ברכות ואחר כך. אז עשו חשבון, 49 ברכות צריך לומר עד שהוא אוכל. אז עשו חשבון, ברכות השחר, נטילת ידיים, ציצית, תפילין, ואחר כך נטילת ידיים של לחם המוציא. אז בסך הכל ברכת 49, עכשיו אתה יכול לאכול. למה? אמר על הדם, כמה יוצא הדם? 49. לא תאכלו עד שתתפללו על דמכם. אז זה העניין, זה הסוד, שאחרי זה הוא יכול לאכול. אז זה אמר צדיק אוכל לסובע נפשו. אז זה הצדיק שאחרי שהוא ברך ועשה את כל הברכות, אז יכול לאכול ויכול לקיים את מה שהתורה ציפתה. יש עוד דבר, הזוהר אומר לא תנחשו ולא תעוננו. לזוהר, זה, אני באתי זוהר, אני מדגיש, זה לא הלכה. לפי הזוהר, מי שישן בלילה והתעורר, אסור לו לאכול. ואם אוכל, אומר, כל מה שאוכל הולך לשטן, חס ושלום. למה? הדם שלו בשעת השינה נאחר, נעחור. אומר הזוהר, ואפילו ילמד תורה כל הלילה עד הבוקר, לא יכול לאכול, עד שיפלל שחרית. אחרי התפילה לשתות כן, אבל אוכל לא. אחרי התפילה יכול לאכול. אז הביא הזוהר, זה חומרה האמת, שהפוסקים לא הסכימו עם זה כל כך. דווקא מנה אם אדם חולה או רעב, או מי שנרדם בלילה היה, הרגיש לא טוב, ונרדם בלילה והתעורר, מה יעשה? או מחר טענית, מה יעשה? אז זה יהיה במצב כזה אפשר, אבל איך שלא יהיה, כדאי להיזהר בזה. אומר הזוהר, זה נקרא נחש, הוא נהיה נחש, חס ושלום. אז לכן אומר תיזהר, לא תעשה כן. עוד מילה אחת, מגיד מכלם, אמר לא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו ולא תשבעו בשמי לשקר. מה זה לא ת... אמר לא תגנובו, לא תגזולו, לא תכחשו ולא תשקרו. מה? יש פה סולם של דברים. אומר הגנב הוא גונב רק בלילה, שלא רואים. לכן אמר לא תגנובו. לא תגזולו, גזלן גוזל בין ביום, בין בלילה, הוא מהמחמירים. אבל אומר השקרן, זה גם כשהוא ישן הוא משקר. גם החלומות שלו שקר. כולו שקר. באה התורה להזהיר, אל תהיה לא מאלה, ולא מאלה, ולא מאלה. לשום דבר לא תהיה. עוד אמר, כי ביום הזה יכפר עליכם את הארתכן, חזור ליום הכיפורים, יש פה פירוש נחמד. כל חטאותיכם, לפני השם תתהרו. אומר רבנו בהי, המדרש אומר, מדרש תנחומה ידוע, בערב ראש השנה, תקשיב רגע, תשמע רגע, בערב ראש השנה, צמים ישראל, לכפתת לחודש אלול, מכפר להם שליש מעוונותיהם. אחר כך בערב, בעשרת ימי תשובה צמים, מכפר להם עוד שליש. ביום הכיפורים צמים, מכפר להם שליש אחרון. שנאמר, מכל חטאותיכם, לפני השם תתהרו. אומר רגע, אני לא מבין. לפי זה, ערב ראש השנה כמו יום כיפור? למה? היו 33.3? זה גם 33.3? אומר, לא. העוונות הן כבדות, יש להן משקעים. הלמעלה זה יותר קל, זה יותר צלול. עוונות קלות. באמצע יש עוונות בינוניות. העוונות הכי כבדות זה למטה למטה, זה עם בוט צולך. אז השליש העליון זה בערב ראש השנה, אני יום אחד צמת, אז הקדוש ברוך הוא מכפר אותם את השליש העליון. השליש האמצעי זה יותר כבד, זה צריך עשרת ימי תשובה. אבל איפה העבודה הקשה? בשליש האחרון. בא יום הכיפורים, מכפר לנו את כל העבודה. הקדוש ברוך הוא יבטל מעליכם ועלינו כל גזרות קשות ורעות. לגזור עליכם ועליהם גזרות טובות, תזכו לשנים רבות, תאימות וטובות, וחיים טובים לנו ולכם ולכל ישראל. אמן, כן יהי רצון. רבי חנניה בן עקשיא אומר,
שמעת כותה בריחו, והאלה המתת בחטא אשר, אתה שבחטא